סייעתא דשמיא זה יוצא בדיוק יום אחרי אמצע ספירת העומר, נצח שבנצח, היום של רבנו, שאמר ניצחתי ואנצח, אז זו התחלה טובה. רציתי לשתף אתכם שקמתי ארגון חדש שנקרא אור פנימי ברסלב, אפשר למצוא את זה באינטרנט, אנחנו עובדים גם על אתר חדש, על ספר חדש, על הרבה דברים חדשים, מוזמנים להיכנס ולראות, מי שרוצה יכול גם לבוא ולרשום את הפרטים שלו, להצטרף לניוזלטר שאנחנו שולחים, מי שרוצה לעזור לנו מוזמן, יש לכם פה את הדף הירוק הזה של מה אנחנו רוצים לעשות. טוב, אנחנו מתקרבים לל"ג בעומר. יש הלכה מדהימה בליקוטי הלכות, האמת כל ליקוטי הלכות זה מדהים, אבל יש הלכה שנקראת הלכה ה' בברכות השחר, שקשורה לעניין של הספירה, לכוח של הצדיקים. זו הלכה שיש לה 100 סעיפים, כמובן לא נלמד את כולם, ניגע בחלק מהם, נראה מה זה קשור אלינו, איך זה קשור לזמן. ההלכה הזאת מבוססת, כמו כל הלכה בליקוטי הלכות, על תורה מסוימת בליקוטי מוהר"ן, ובמקרה שלנו זו תורה רשתת וב, אז נקרא אותה, תורה קצרה, נקרא חלק ממנה. אז רבנו כותב כך, מי שיש לו ספר יכול לפתוח, תורה רשתת וב. דע שיש 24 מיני פדיונות. מה זה פדיון? זה דרך שהצדיקים יודעים את הדרך הזאת, איך להציל את האדם, לפדות אותו מיצרות, מיסורים, כל מיני דברים קשים, דינים שעוברים עליו. ורבי נחמן אומר כי יש 24 בתי דינים. בשמיים יש בתי דין, בית דין של מעלה, שמי שמחליט באמת מה יקרה בעולם, ומה יקרה עם כל אחד, זה בתי דין של מעלה, ויש 24 סוגים של בתי דינים. וכנגד כל בית דין ובית דין, יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. זאת אומרת, כל בית דין הוא בנוי אחרת, הוא בסגנון אחר, בתפיסה אחרת, וכולם ביחד מקיפים את כל המציאות. אז אם אדם נגזר עליו איזה משהו בבית דין מסוים, אז צריך לפנות לבית דין הזה ולבטל שם את הגזרה, זה ברור. אבל מצד שני, אומר רבי נחמן, על כן, לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים. אפילו אם איזה צדיק, רבי נחמן אומר פה, אפילו צדיק גדול, עושה, הוא יודע איך לעשות פדיון נפש, הוא יודע איך לפנות לאותו בית דין ולבטל. אבל לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים. למה? כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות. לא כל צדיק הוא יודע את כל הזוויות ואת כל האפשרויות ואת כל הבתי דין של מעלה. ואפילו אם יודע אותם, אינו עושה כולם. אפילו אם הוא יודע, אז קשה מאוד שיעשה, שיתפל בכל התיקים וכל הבתי דינים. אבל כן, כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אם הוא לא מגיע לנקודה הבעייתית ופותר אותה שם בשורש, אז הוא לא יכול לעזור. בעצם כאן רבי נחמן מכניס אותנו בסוד העניין של איך צדיקים מתקנים את העולם, איך הם מבטלים גזרות וצרות ואיסורים מעלינו, על כל עם ישראל. עכשיו בא רבנו ואומר לנו חידוש. אך דע שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי דינים. דבר עצום ומדהים. שיש פעולה מסוימת, יש פדיון כזה, יש כוח כזה לצדיקים, שהוא יכול לבטל דין וצרה, ולא משנה מאיזה בית דין זה נגזר, הוא תופס את כולם, הוא מבטל את כל הדינים שבכל הבתי דין. דבר עצום. ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. איך הצדיקים עושים את זה? איך הם מבטלים את הצרות ואת הדינים? ואותו צדיק, אותם צדיקים שיודעים לבטל את הכל, איך הם עושים את זה? אז רבי נחמן אומר, ולזה הפדיון צריך את רצון. בשביל שהצדיק יוכל לעשות כזאת פעולה לבטל את כל הגזרות, הוא צריך את רצון. מה זה את רצון? את רצון זה זמן מיוחד, שבזמן הזה מתגלה רצון השם, וכמה הוא אוהב את כל אחד מאיתנו, וכמה רוצה להשפיע חסד לכל אחד מאיתנו. את שהרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה, הרצון הטוב שלו, הרצון לעשות טוב שלו משפיע, מגיע, ואז הצדיקים יכולים לנצל את הזמן הזה ולעשות ביטול של כל הצרות. בחינת התגלות מצח הרצון. תכף נראה מה זה מצח הרצון. כמו בשבת במנחה. בחינת מה שאנחנו אומרים בתפילה, ואני תפילתי לך השם את רצון. אז כאן רבי נחמן מזכיר מושג שנקרא מצח הרצון. מה זה נקרא מצח הרצון? הקישור בין המושג מצח לרצון, מה קשר מצח ורצון? מופיע בתורה. רבינו מביא בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ד', הוא כותב כך, מצח הרצון, בחינת מה שכתוב בספר שמות כ"ח, והיה על מצחו לרצון. מה מדובר שם? התורה מתארת איזשהו סוג של תכשיט, דבר קדוש, אבל דומה לתכשיט, שעשוי מזהב, שקוראים לזה ציץ, וזה נמצא על המצח של הכהן הגדול, וכתוב שם קודש להשם. והדבר הזה, הכלי הקדוש הזה שנקרא ציץ, ציץ הזהב, המציאות שלו, לא רק שהוא נמצא על המצח של הכהן, עצם זה שיש כזה דבר בעולם שנקרא ציץ, זה מחפר על האבונות של עם ישראל ומרצה את הקדוש ברוך הוא, משכנע את הקדוש ברוך הוא לסלוח. זאת אומרת, איך זה עושה זה? זה מעורר את האהבה והרצון של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אור החיים הקדוש כותב שהציץ מגלה שיש לו רצון בישראל. אז ורבי נתן כותב בליקוטי תפילות על המושג הזה של מצח הרצון. מצח הרצון שהוא רצון שברצונות. מה זה רצון שברצונות? יש כל מיני רצונות הקדוש ברוך הוא. אבל יש לו רצון שזה הרצון. הרצון הכי גדול שיש לו. כל הרצונות שלו יש לו רצון אחד הכי גדול. ובתורה ד' רבנו כותב, רצון שברצונות הוא רצון אין סוף. זאת אומרת, זה הרצון הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, זה רצון אין סופי, זה לא רצון מוגבל. ולמה זה נקרא מצח הרצון? בגלל שזה התוקף, החוזק הכי חזק, כמו שמצח זה התעקשות, שבן אדם בא להדגיש משהו, אז המצח זה מבטא את העזות שלו, זה מה שאני רוצה. מה זה הרצון הזה? מה זה המצח הרצון, התוקף הרצון, הרצון שברצונות, רצון אין סוף, הרצון הכי גדול, מה זה הרצון הזה? הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא רוצה בנו, הוא רוצה אותנו. הוא בחר אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא חפץ בעבודה שלנו, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, זה הדבר הכי חשוב בעולם שיש לו. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה אותי, הוא רוצה כל אחד מאיתנו. ולא רק שהוא רוצה, בשבילי, בשביל כל אחד מאיתנו, הוא יעשה את הכל. הוא רוצה אותי. מה הכוונה שהשם רוצה אותי? זה כללי. השם רוצה אותי, הפירוש הוא, הוא ברא אותי, הוא שם אותי בדור הזה, במשפחה הזאת, עם המצב הזה, עם החולשות, עם החסרונות, עם הבעיות, עם הבלבולים, עם המעלות. כל מה שקורה לי בחיים, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, הוא יודע מי אני, הוא ברא אותי, שמה הוא שתל אותי, ובמקום הזה שהוא שם אותי בחיים האלה, במקום הזה, בזמן הזה, עם המאורעות האלה שעוברים עליי, שם הוא רוצה שאני אתקרב אליו. שם הוא רוצה שאני אעבוד אותו. לא במקום אחר, לא בזמן אחר, לא בצורה אחרת. מה שאני, עם כל מה שיש בי, זה מה שהוא רוצה. זה נקרא שהוא רוצה. והוא רוצה שעם כל מה שעובר עליי ובמצב שלי, אני ארצה אותו, שיהיה בינינו קשר. זה מה שהוא רוצה. אז הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, מצח הרצון, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. ועכשיו, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, יש בעיה עם מה שאנחנו מדברים. הבעיה היא שזה רעיון יפה. אבל אם אני לא מרגיש את זה, ואם אני לא חי את זה, ואם אני לא משוכנע בזה, אז זה לא ישפיע, זה לא ישנה. לצדיקים יש כוח לגלות את הרצון הזה. שזה לא רק רעיון, זה נכנס לי ללב, אני משתכנע. אתם יודעים, גם בין בני זוג, גם בין חברים, גם בין הורים לילדים, זה לא משנה כמה אתה מספר לשני שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה אותו, זה לא משנה. אם אתה לא משתכנע, אם זה לא נוגע לך בלב, אז אין באמת קשר. אבל ברגע שאתה משתכנע, כמה שאתה משתכנע יותר, כשאוהבים אותך ורוצים אותך, אז משהו קורה, משהו משתנה. והצדיקים, יש להם כוח לגלות לנו את הדבר הזה, את הרצון שברצונות, את הרצון הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר, כשהדבר הזה מתגלה, מה קורה? מתבטלים כל הדינים שבכל ה-24 בתי דין. כל הדינים וכל הצרות וכל הצמצומים, כל הקשיים שעוברים על כל אחד, הם מתבטלים לפי כמה שמתגלה לו העניין הזה שהוא רצוי, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה אותו במקום שהוא נמצא. אני חושב ששאלות בסוף יהיה יותר טוב. מה שלא נספיק ולא נצליח להתייחס, אז עזרת השם. למי הוא צריך לגלות את זה? הצדיק, למי הוא צריך לגלות את זה? הוא צריך לגלות את זה לנו. הוא צריך לגלות את זה לכל אחד מאיתנו. עכשיו, רבי נתן כותב בליקוטי ההלכות הזה שאנחנו מדברים עליו, הלכות ברכות השחר, הלכה ה', אנחנו נקרא קטע קטן מסעיף למד וב, קפצנו על 35 סעיפים, עכשיו אנחנו קוראים קטע קטן מסעיף 36. הוא כותב כך, וכל מה שמתחזקים לכוון רצונו יתברך, בזה נתחזק אמונת הרצון, כי הא בהא תליא. זה תלוי בזה, כי בוודאי כל מה שחזקים יותר שהכל מתנהג ברצונו יתברך, בוודאי מתחזק הרצון של האדם לעשות רצונו. וכן כל מה שרוצים יותר לעשות רצונו יתברך, מתחזק האמונה יותר שהכל ברצונו. מה הוא כותב כאן? אז הוא אומר שיש דבר שנקרא לכוון את רצונו. זאת אומרת, היסוד של היהדות, זה הבסיס של האמונה היהודית, שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון. הוא רוצה משהו. כל התורה זה מה שהוא רוצה. עכשיו, לא רק שהוא רוצה באופן כללי, הוא רוצה מכל אחד מאיתנו משהו מיוחד, שבגלל זה הוא ברא דווקא אותו. להבדיל באומות העולם, כל מיני השקפות שונות, הם מתארים כל מיני כוחות שיש ביקום, אבל אין שם רצון. זה כוחות כאלה, אפשר לקחת אותם לכאן, לכאן זה משחק של כוחות. אומרים לא, מי שברא את העולם זה לא איזה רעיון, זה מישהו, יש לו אישיות, יש לו רצון, זאת הנקודה המרכזית. ומה זה נקרא לכוון את רצונו? לכוון את רצונו זה להיות בקי, מה הוא רוצה ממני, בשני מישורים. אחד זה הלכה, אבל גם הלכה. צריך לדעת, אתם יודעים, אם אדם מסתכל על הספר הלכה של עם ישראל, זה סדרה גדולה של ספרים. רוב מה שכתוב בסדרה הזאת, זה מקרים בלתי רגילים של מציאות. זאת אומרת, אם היה כתוב בשולחן ערוך רק את מה שצריך לעשות לכתחילה כשהכל תקין והכל בסדר, זה היה ספר מאוד קטן. מה קורה אם ככה? מה קורה אם ככה? מה קורה אם ככה? במקרה כזה, בן אדם כזה, בזמן כזה, במקום כזה, אז זה משתנה. בדיעבד, לכתחילה, יש כל מיני אפשרויות וכל מיני מצבים שההלכה מתארת. להיות בקי בהלכה זה לדעת שבמצב כזה אני צריך לנהוג כך. זאת אומרת, כך הוא רצון השם במצב הזה. מצב שונה, אולי זה משתנה, צריך לדעת לפי העניין. ויותר מזה, מה רצון השם ממני, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה ממני משהו מיוחד. לא שהוא רוצה בעניין של דרישה ותביעה וטענה. הוא רוצה, זאת אומרת, הוא ברא אותי כי הוא מעוניין בי. יש לו נחת ממני. הוא מקבל תענוג מזה שאני קיים ואני אחד ואין עוד אחד כמוני, ויש משהו שרק אני יכול לעשות, ורק אני יכול לעשות את הדבר הזה בעולם. אז רבי נתן אומר, כל מה שמתחזקים לכוון רצונו יתברך, זאת אומרת שאני יותר יודע מה ההלכה דורשת ממני, מאדם כמוני, בזמן כזה, במקום כזה, במצב כזה, וגם אני יודע מה הוא רוצה ממני באופן אישי, לפי מקומי ומדרגתי, לפי מה שאני, במצב שלי, מה נדרש ממני, בזה נתחזק אמונת הרצון. זאת אומרת, כמה שאדם יודע, יותר ברור לו שהשם יש לו רצון ומה הוא רוצה ממנו, כפי זה מתחזקת אמונת הרצון. זאת אומרת, רבי נתן אומר כך, יש שני רצונות, יש רצון הבורא ויש רצון האדם. השם רוצה אותנו, הוא רוצה אותנו והוא רוצה את המעשים שלנו, הוא רוצה את הפעולות שלנו, הוא רוצה את ההתמודדות שלנו, וגם אנחנו רוצים אותו. כמה שאנחנו יותר מתחזקים, אומר רבי נתן, באמונת הרצון, שאנחנו מאמינים שהוא רוצה, כמה שאנחנו מאמינים שהוא רוצה, זה גורם, כמו בני זוג, שהוא יותר רוצה. אני מאמין שהוא רוצה, אני מאמין שיש לו קשר אליי, אני מאמין שהוא לא משהו מופשט בשמיים או במקום אחר. הבעל שם טוב אומר, יש אנשים שאצלם הקדוש ברוך הוא נמצא או בעבר או בעתיד. בעבר זה בתנך, בהיסטוריה, בעתיד, בגאולה, או בספרים, אבל לא בחיים. אבל לא, השם רוצה אותי, אותי ממש, אני כמו שאני בחיים האלה, לא בהיסטוריה ולא בעתיד ולא בספרים. פה בחיים שלי, במטבח שלי, בזוגיות שלי, בהורות שלי, בעבודה שלי, בבעיות שלי, בשטויות שלי, בשמחות שלי, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה אותי. כמה שאני אבין את זה ויאמין בזה יותר, אז הוא ירצה אותי יותר. זה מה שרבי נתן אומר, כמה שחזקים יותר שהכל מתנהג ברצונו, בוודאי מתחזק הרצון של האדם לעשות רצונו. כשאני רואה שרוצים אותי, אני גם רוצה. שמתעניינים בי, אני מוכן לעשות הכל. אם יש לאדם הרגשה שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בו, לא אכפת לו, זה לא מעלה ולא מוריד מה שאני אעשה, אז יורד לו החשק. כאילו מה זה משנה מה אני אעשה, לא אעשה, זה לא משנה, זה לא מעניין את אף אחד. ההרגשה הזאת שהשם לא רוצה אותי ולא מתעניין בי, מורידה לי את הרצון, מורידה לי את האמביציה. ולהפך, ההרגשה והיותר נכון האמונה שהשם רוצה בי ואותי כמו שאני במקום שלי, היא מעלה לי את הרצון, הוא רוצה אותי, הוא רואה אותי, הוא מתעניין בי כמו שאני, אני לא צריך להיות כמו אלה בספרים, אני לא צריך להיות כמו איזה מלאך, אני לא צריך להיות, אני צריך להיות מה שאני, ופה לעשות את העבודה שלי, וזה מה שהוא רוצה, הוא אוהב את זה, הוא שמח בזה, אז אני שמח, אז יאללה, אז גם אני רוצה. אז יש לי מה לתרום, יש לי מה לתת, לא דורשים ממני איזה מאמץ כביר יוצא דופן להיות משהו שאני לא. רוצים אותי כמו שאני. עכשיו אנחנו עוזבים את הליקוטי הלכות, חוזרים לתורה רשתת וב. רבנו ממשיך שם באותה תורה ואומר, ועל כן משה עומד בין שמד לרצון, כי מספר משה הוא ממוצע בין מספר שמד למספר רצון, כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון. טוב, יש לנו פה איזה נתון מעניין, מספרי, לכאורה... לא היינו עולים על זה, וגם אם היינו עולים על זה, לא היינו יודעים את המשמעות של זה. משה, ניקח את המילה שמד, נוסיף לה אחד, כן? שמד זה שין מם דלת, משה זה שין מם היי, זה עוד אחד. ורצון, זה משה פלוס אחד שווה רצון. רצון מינוס אחד שווה משה. מינוס אחד שווה... אז הוא המספרית, השם משה עומד בין שמד לרצון. טוב, נחמד. מה זה אומר? זה אומר שהצדיקים הגדולים הם נמצאים באיזה נקודה, ושם העבודה שלהם, זאת העבודה שלהם. אז קודם כל, יש כאן בעצם ההצגה של המושגים שמד ורצון, יש כאן איזושהי תמיהה. מה התמיהה? אם היו שואלים אותנו, מה ההפך של רצון? חוסר רצון, ייאוש, נכון? אז היה צריך להיות, שמדברים על שני קצוות, אז ייאוש ורצון. ועכשיו, אם נדבר על שמד, שמד זה מוות, השמדה. אז מה ההפך של השמדה, של מוות? חיים. אז, אבל פה רבי נחמן אומר, רצון ושמד. מה זה קשור רצון ושמד? אז בוא ניקח את הדברים שאמרנו קודם ונראה איך זה מסתדר. זאת אומרת, ההפך של רצון זה ייאוש. בן אומר לא, ההפך של רצון זה מוות. באמת? כן. מה זה אומר? שייאוש זה מוות. ייאוש זה חוסר חיים. ככה עד כדי כך זה גרוע? כן. ועכשיו בוא נלך הפוך. מה ההפך של מוות? חיים. בן אומר, ההפך של מוות זה רצון. רצון זה חיים? כן, רצון זה החיים. רצון זה החיים. זה לא כמו שאנחנו הרבה פעמים חושבים שחיים זה מה שיש לי. לא, רצון... זה התנועה והשאיפה למה שאני קשור אליו, ואני רוצה להיות בקשר איתו. ואפילו שאין לי, אבל אני רוצה, אני חי. כמו שאנשים זקנים, שכבר אין להם מה לרצות, אין להם למה לשאוף, הם מאבדים חיות. למה? הנה הוא חי, כן, אבל אין לו כבר מה לרצות. הנה, יש לו כל מה שהוא רצה. לא, אבל אין לו מה לרצות. לעומת זאת, אנשים צעירים, ילדים, נוער, שיש להם שאיפות. יש חיים, מה החיים? יש לי שאיפות, אני רוצה משהו, רוצה להתקרב למשהו. עכשיו, כמו בכל דבר, גם רבי נחמן בעצמו, כשהוא מדבר על כל מושג שלא יהיה, אז היצר הרע מחכה, והוא רוצה לתרגם את הכל לשפה שלו. והוא עושה את זה יפה מאוד כל הזמן. אפילו מה שאמרנו עד עכשיו, אפשר לתרגם לשפה של היצר הרע. מה היצר הרע אומר? פשוט שנדע שמי שאומר את זה, זה היצר הרע. העיקר זה הרצון בחיים. אתה צריך לרצות, לרצות להתקרב לשם, לרצות להיות יהודי, לרצות לעשות מצוות. ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה הולך למות. זה דברים חמורים, יהוד זה דבר מאוד חמור. אתה לא מתבייש, תראה איך אתה נראה, כמה אתה רחוק מהדבר הזה, אתה בכלל לא רוצה, תתפוס את עצמך, תתחיל לרצות, תהיה בן אדם. זה לא מה שכתוב כאן, לא מה שכתוב כאן. מה שכתוב כאן זה משהו אחר. חשוב מאוד להדגיש, וזאת השיטה של רבי נחמן, בכל דבר שאתה לומד, תחפש קודם כל את העידוד והחיזוק שזה נותן לך. ואם פירשת את זה, כמו שפירשנו לפני רגע בשם היצר הרע, שהמסקנה זה שאין לי מה להתעודד ויעזוב, כמה אני רחוק מהמטרה, אז לא הבנת, לא הבנת את הנקרא. הבנת הנקרא נכון לפי רבי נחמן, זה שמה שאני לומד יביא אותי לעידוד. יעודד אותי וישמח אותי ויחזק אותי. אז לפי זה עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את סוגיית הרצון בצורה כזאת. כולנו מאוד רוצים, כולנו מאוד רוצים, כולנו מלאים ברצון, ברצון קדוש. בן אדם חושב לעצמו, על איזה רצון בכלל מדובר? אני בכלל לא יודע איך קוראים לי. אני רץ כמו אכבר מדבר לדבר ומחבש שריפות, שורד, קם בבוקר, שותה קפה, רץ לעבודה, חוטף מהבוס בראש, נתקע בפקקים, חוזר הביתה גמור, מנסה לקחת אוויר, מי שיש לו ילדים, השכבות, מקלחות, חוטף פה ושם איזה דבר תורה, איזה משהו, מתפלל, מברך, לא יודע, ברכתי, לא ברכתי, מה עשיתי, איך קוראים לי, מה אני רוצה מהחיים שלי בכלל. זה המצב שלנו, נכון? מה המצב הזה אומר? מה המצב הזה אומר? אדם חושב לעצמו, איזה רצון? מה זה רצון? רצון זה בן אדם שהוא כולו בוער לשם, הוא כל היום רק זוכר את השם, הוא רק זוכר כמה הוא רחוק מהמטרה, והוא כולו רק רוצה להשתפר ו... זה טעות. למה זה טעות? כי המחשבה הזאת, יש אנשים שיודעים מה הם רוצים, אני לא יודע מה אני רוצה. אז בכלל לא נכון, זה ממש לא נכון. אני מאוד רוצה. כל מה שתיארנו שנראה כאילו סתם יום מעוך של בן אדם מעוך, זה ממש לא ככה. כל מה שתיארנו זה איך אני מצליח מול כל הגלים של החיים להמשיך לרצות. אם אני לא הייתי רוצה, אני לא הייתי קם בבוקר. וכל מה שתיארנו זה שאני מביא את הרצון שלי מול הגלים של החיים. אני מביא אותו. אני רוצה לקום בבוקר, הנה אני קם, אני רוצה להתפלל, הנה אני מתפלל. אני רוצה לפרנס את המשפחה שלי, אני רוצה להיות קרוב לבן זוג שלי, אני רוצה לתת את כל הלב לילדים שלי, אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני רוצה שכל דבר בחיים שלי יהיה משמעותי, יהיה עם תכלית, יהיה עם טעם. וגם התגובות האוטומטיות שלי לחיים, לבלגן של החיים, אני זורק פתרונות לכל מיני דברים, ואני, איפה רצון? רצון זה, אדם חושב, מתארגן על עצמו, ואז הוא רוצה. לא. זה לא אוטומטית, כי אני בחרתי בחיים האלה. אני בחרתי לחיות ככה. לא, זה כבר היה מזמן, לא, זה לא אוטומטי, זה תוצאה של הבחירות שלי. אני בחרתי לפרנס את המשפחה שלי, בחרתי לגדל ילדים, בחרתי להתחתן. יש הרבה אנשים שבחורים לא לעשות את זה. ובגלל שהם מתייאשים מכל הסיפור הזה. אני בחרתי לנסות להיות יהודי, בחרתי לנסות לעשות מצוות, וכל הדבר הזה שאני מנסה לעשות זה בגלל שאני רוצה. זה רצון, וזה רצון מאוד חזק, וזה מאוד משמעותי. אז בעצם, לפי מה שאמרנו קודם, משה עומד בין שמד לרצון, זאת אומרת, משה בא ואומר לנו, תקשיבו, אתם רוצים, אם לא הייתם רוצים, לא הייתם יושבים כאן. לא הייתם שומעים את זה. זה לא היה מעניין אתכם. אם הייתם במקום שאתם לא רוצים, אז הייתם במקום אחר. האדם שמחפש משהו, יש לו רצון. רבי נחמן אומר, הצדיק, משה בא לכל אחד מאיתנו, ומה זה נקרא שהוא מעלה משמד לרצון? הוא אומר לו, תקשיב, אתה חי ואתה רוצה לחיות. ואתה טוב, ואתה רוצה את הטוב, וזה מה שאתה באמת, נקודה. לא, אבל, רגע, חכה שנייה, חכה, אני אספר לך כמה אתה גרוע. אתה טוב, אתה רוצה את הטוב, אתה נלחם על הטוב, וכל החיים שלך זה הוכחה אחת גדולה לדבר הזה. ואפילו כשאתה מתמרמר על זה שאתה גרוע ורחוק, למה אתה מתמרמר? אם היית רע, זה לא היה אכפת לך. אם צר לך שאתה לא טוב, או שטעית באיזה דבר, זה שצר לך בגלל שאתה טוב, בגלל שאתה רוצה את הטוב, אחרת מה אכפת לך? אכפת לך. בגלל שאכפת לך, צר לך. אפילו הנקודה הזאת זה בעצם גילוי של רצון. אז בעצם הצדיק בא ואומר לכל אחד מאיתנו, תקשיב, יש לך רצון. דבר אחד, יש לך רצון. דבר שני, תדע לך שהרצון, הרצון לקדושה, הרצון לטוב, הרצון להשתפר, הרצון לקחת אחריות על החיים שלך, הרצון הזה קיים בך, אחד, שתיים, זה הדבר הכי חשוב. ויש לך את זה. זה הדבר הכי חשוב, ויש לך את זה. ומה שנדרש ממך, זה להאמין בזה. אם תאמין בזה, הרצון שלך יתחדד ויגדל, ואתה תגיע לכל מה שאתה צריך. אתה לא צריך עכשיו להגיד, טוב, שמעתי שיש כזה דבר רצון, אבל אני לא רוצה כלום, לא אכפת לי מכלום. לא, זה לא נכון. יש לי קשיים, יש לי משברים, אבל אני רוצה. ובר רבי נחמן אומר, תקשיב, יש לזה משקל גדול, תמשיך, אתה בכיוון הנכון, אתה תגיע למה שאתה צריך. אל תיבהל מכל ההפרעות שבדרך, או מהרגשות הקשות שמלוות אותך. אתה עושה את מה שאתה צריך. הצדיקים הם כל הזמן מדברים על הרצון הזה. איזה רצון? הרצון של האדם להיות טוב, להתקדם, לקחת אחריות, לתקן, לעשות תשובה. זה רצונות קדושים, זה הדבר הכי קדוש שיש לנו, זה המנוע שלנו, ואנחנו שם. ורבי נחמן אומר שוב, מה שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות, כמה שאני יותר שם אור על הרצון הזה, אז הקדוש ברוך הוא, האור של הרצון שלו מתחזק עליי. וכמה שאני מאמין שהוא רוצה אותי, הוא רוצה אותי איפה שאני, עם כל מה שעובר עליי, איך שאני, הוא רוצה את זה. והוא שמח בזה, והוא מוחא כפיים לזה, והוא מחבק את זה, והוא מנשק את זה. וכמה שאני אאמין בזה יותר, אז אני גם ארצה יותר. ויש פה תהליך שהדבר הזה בוער והולך ויותר ויותר ויותר. הצדיקים מדברים כל הזמן על הרצון הזה. על רצון השם, כמה שהוא רוצה אותנו, וממילא, אז גם אנחנו רוצים אותו. מדברים על זה כל הזמן. בשביל שזה יתפס לי בלב, בשביל שאני אאמין בזה, אני צריך להאמין בצדיקים. אני צריך להתקרב לצדיקים ולהאמין בהם. רבי נחמן כותב שם בהמשך אותה תורה, וכן יתרו, מחמת שהיה חותן משה, על ידי זה נתגייר, כמו שכתוב, הישמע יתרו חותן משה. כי מחמת שהיה חותן משה, זה גרם לו ששמע ונתגייר. כי כל עבודת משה בחייו, ועכשיו לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים. אז רבי נחמן שם אור על הפסוק, וישמע יתרו חותן משה. כשיתרו שמע מה קרה לעם ישראל שיצאו ממצרים, מלחמת עמלק, ואיזה ניסים, איזה נפלאות, הוא בא והתגייר. אז כתוב בתורה, וישמע יתרו. אבל לא כתוב סתם וישמע יתרו, כתוב וישמע יתרו חותן משה. אנחנו יודעים שאין שום דבר מיותר בתורה. למה כתוב וישמע יתרו חותן משה? מה, לא יודע שחותן משה? מה זה קשור? זה כמו שאני אגיד, וידבר השם אל משה בעלה של ציפורה. בסדר, אנחנו יודעים, כאילו, למה אתה צריך לספר לי את זה עכשיו? מה זה קשור פה? אם הזכרת לי איזה פרט, יש לו משמעות. רבי נחמן אומר, וישמע יתרו חותן משה. והוא אומר חידוש עצום. למה יתרו שמע? מה זאת אומרת שמע? כולם שמעו, זה היה בחדשות בכל מקום. עם שלם יצא ממצרים, אף אחד לא יצא ממצרים, והיו מכות, דברים של שינוי הטבע, הקדוש ברוך הוא התגלה, כולם שמעו על זה. מה יתרו שמע? יתרו שמע, ואמר, רגע, שנייה. אז בעצם, יש פה אחד שרוצה משהו, הוא רוצה את העם הזה, הוא רוצה את המעשים שלהם. במצרים שמענו שאלה הולכים בחושך, המצרי יושב וחושך מלפף אותו, והיהודי מסתובב, יש לו אור. המצרי שותה מים, מקש מצד אחד, יוצא לו דם. היהודי שותה, יוצא לו מים. אז זאת אומרת שיש אחד שרוצה את היהודי. הוא רוצה את היהודי, יש לו קשר ליהודי, והוא הופך בשבילו את כל העולם. יש לו איזה עסק איתו, יש לו איזה קשר איתו, יש פה איזה משהו. הוא עשה את הלינק, הוא אמר, רגע, מה קורה פה? אז יש כזה דבר של השגחה פרטית, של רצון, של אהבת השם, של עם נבחר, זה סיפור, אני חייב לדעת מה הסיפור, זה התגייר. למה זה קרה? אומר רבי נחמן, חידוש יוצא מנגדר הרגיל. בגלל שהיה חותן משה. חותן משה זה משהו משפחתי, מה, הבת שלו היא אשתו של משה. אז מה? זה קשר, היה לו איזה קשר, היה לו איזה שייכות עם משה. בגלל שהייתה לו שייכות עם משה, הוא שמע. כולם שמעו, אבל לא היה להם קשר למשה. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, לפי ההתקשרות שלך לצדיקים אמיתיים וגדולים, אתה תשמע. אבל אתה תשמע באופן שאתה תקלוט שזה קשור אליך, זה לא איזה משהו בחדשות. זה קשור אליך, זה נוגע אליך. אז רבנו כותב, מחמת שהיה חותן משה, זה גרם לו ששמע ונתגייר. עכשיו תראו עוד איזה משפט שרבנו אומר דבר מאוד, מאוד מעניין. טוב, זה היה פעם. זה היסטוריה. אנחנו עומדים עכשיו היסטוריה על מה קרה ליתרו? לא, לקוטי מורן זה לא היסטוריה, זה עכשווי, זה היום, זה הרגע. כי כל עבודת משה בחייו, ועכשיו, עכשיו, לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים. לעשות גרים זה לקחת בן אדם שלא שייך לרצון העליון, לרצון שברצונות, ופתאום אומר, רגע, רגע, אני גם רוצה. אני גם רוצה קשר עם מי שברא את העולם. אני רוצה חיים עם משמעות, אני רוצה חיים עם תכלית. אפילו מי שרחוק מזה לגמרי, הוא נמשך לזה, הוא מתקרב לזה. מי עושה את העבודה הזאת? משה. הוא עשה את זה, הוא כבר נפטר. לא, לא, הוא עושה את זה עכשיו, לאחר מותו. איך הוא עושה את זה עכשיו, לאחר מותו? באיזה צורה הוא עושה את זה? אז הוא עושה את זה בצורה כזאת, הוא פשוט חוזר לעולם. הוא לא גמר את העבודה. הוא חוזר לעולם, והוא מתעבר בתוך צדיקים גדולים, והוא חוזר ומופיע בגלגול חדש, ולא רק בגלגול חדש, הוא מופיע בגלגול חדש עם כוח יותר גדול. איזה כוח? להביא את הדבר הזה, לגלות את הדבר הזה שנקרא רצון שברצונות, רצון אין סוף, שהם רוצה אותך, שהם אוהב אותך איפה שאתה, להביא את זה למקום יותר נמוך כל הזמן. אחד מגדולי גדולי הצדיקים שעושים את זה, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עשה את זה. מה שלא הצליחו תלמידי רבי עקיבא לעשות, רבי שמעון בר יוחאי הצליח לעשות, להביא את הדבר הזה, למשוך את הדבר הזה. איך אנחנו רואים את זה? אפשר לראות את זה בעין. רבי שמעון בר יוחאי זה לא רק צדיק, תנא, שחי לפני 2000 שנה, וזכותו תגן עלינו, ויש לו את הספרים שלו, ולא, לא, זה עכשווי. אין רגע שלא נמצאים אנשים בציון של רבי שמעון בר יוחאי. ובלג בעומר, מאות אלפי אנשים מכל כדור הארץ פשוט עפים לשם. וגם מי שלא מגיע לשם, בכל מקום שאתה מסתובב בארץ, אתה רואה ילדים סוחבים קרשים. מה אתה סוחב קרשים? לג בעומר. מה זה לג? מה זה עומר? הוא לא יודע. אבל לסחוב קרשים הוא יודע. מה קרה? לא יודע. יש פה משהו. יש פה איזה אש, יש פה איזה התלהבות, יש פה איזה שמחה, יש פה איזה רצון. מה זה הדבר הזה? זה הכוח של רבי שמעון. אפילו שאתה לא מבין את זה, אפילו שאתה לא תופס את זה בשכל שלך. יש פה כוח שפעיל ונמצא בעולם. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, על ידי הסתלקותו של הצדיק, שיוצאת נפשו ורוחו ונשמתו, והנפש נשארת בעולם הזה על קברו הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, שצדיק נפטר מהעולם, זה לא כמו בן אדם רגיל. אדם רגיל שנפטר מהעולם, עובר כל מיני תהליכים של זיכוכים, ומחכה לישועה שלו לעתיד לבוא. ואם הוא זוכה, אז הוא גם נמצא באיזה חדר המתנה של גן עדן של עכשיו. אבל כשהצדיקים הגדולים נפטרים מהעולם, אז הרוח והנשמה שלהם עולה למעלה, אבל הנפש שלהם, שהיא כבר מתוקנת ומזוכחת ברמות בלתי נתפסות, נשארת ושורה על הקבר שלהם. והיא כמובן מקושרת גם לרוח ולנשמה, והרוח והנשמה כל הזמן עולים, 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 כל הזמן, בלי הפסקה. ובפרט ביום הפטירה, כמו אצל אדם רגיל, זה קפיצת מדרגה, אז זה מאיר למטה. אז אומר רבי נתן, הנפש נשארת בעולם הזה על קברו הקדוש, ועל ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה. כל העולם מתקדש מהכוח של הנפש, נפש אחת, משפיע על כל העולם. באמת לראות את זה בעין, באמת אני כמה פעמים זכיתי להיות בל"ג בעומר, ופשוט אתה רואה אוטובוסים, אני לא אגזים, אני אגיד שמצפת עומדים אוטובוסים עד לשם, ומטבריה עומדים אוטובוסים, פשוט מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איך אתה עושה את זה? איך אתה מושך את כולם לבוא ולרקוד ולהתעורר ולבכות ולצחוק ולהתפלל ולהשתנות ולהתרגש? מה, אתה כבר נפטרת לפני 2000 שנה? לא. אני פעיל, אני חי, ואני מביא חיים, מביא רצון, מביא התעוררות, מביא חשק. באופן, אומר רבי נתן, על ידי זה נתקדש כל אוויר העולם בקדושה גדולה, באופן שיהיו נשמעים דבריו הקדושים למרחקים תמיד. ונחמן אומר באחת התורות בליקוטי מוהר"ן, שהסיבה שאנחנו לא שומעים אפילו הרבה פעמים אחד את השני, ובטח לא כל מיני קולות רוחניים שיש בעולם, זה שיש בעולם רוח שערה. ונחמן אומר, כמו שאם יש רוח חזקה, רוח שערה, אז אם מישהו מדבר איתך, אתה לא שומע אותו, כי הרוח עושה רעש, אתה לא שומע. אז אומר רבי נחמן, יש בעולם, הצדיקים כל הזמן מדברים, כל הזמן אומרים משהו, אבל אתה לא שומע כי יש רעש. אז, ורבי נחמן אומר, יש כל מיני דברים שהם מחבים את הרעש הזה. ואחד הדברים האלה זה ביום של פטירת הצדיק, יש נהיים מסלולים פתוחים בתוך הרעש, אתה יכול לשמוע. זאת אומרת שפתאום אתה מרגיש בלב את הדבר הזה, שזה נקרא לשמוע, הלב של הבן אדם שומע, שיש לי תקווה, אני רצוי, אני אהוב, איך שאני, מי שאני, כמו שאני, רוצים אותי, יש לי בשביל מה לחיות, ואני טוב, אני רוצה טוב, אני אגיע לכל הטוב. זה אומר רבי נתן, בגלל שבל"ג בעומר קורה דבר כזה עצום, שהאוויר של העולם מתנקה, ודבריו של הצדיק נשמעים. עכשיו הוא אומר עוד חידוש, רבי שמעון בר יוחאי, שמע גרים, חז"ל אומרים שמע גרים, זאת אומרת, השם של האדם גורם את פעולתו. השם של האדם הוא מרמז על הפעולה שלו בעולם. אז מה גורם השם של רבי שמעון? שמעון שמו, ושמעו הולך בכל המדינות. שמעון, שומעים אותו. זה, השם שלו הוא כבר בנוי שישמעו אותו. אז הרבה אנשים אומרים דברים, וגם צדיקים אומרים דברים, אבל אותו שומעים. זאת אומרת, יש כוח ביום הזה שאתה תשמע אותו, שתכנס לך בלב. אבל שוב, בשביל זה אני צריך להאמין. אני צריך להאמין. מה זה אמונה? יש כל מיני דברים בתוך הבן אדם. יש הרגשות. הרגשות של הבן אדם לא תלויים בו. עובר עליו. פעם שמח, פעם עצוב, פעם אטום, פעם בודד, פעם מסכן, פעם... כל מיני דברים שבן אדם מרגיש. זה לא קשור, זה לא בגללי. זה מה שאני עובר. אז אין לי שליטה בדבר הזה. יש לי שליטה על המעשים שלי. יש לי שליטה על האמונה שלי. אמונה זה החלטה. אני מחליט שאני רוצה את הטוב. אני מחליט שאני בוחר את הטוב. אני מרגיש רע. אז מה? אני מרגיש רע. זה לא משחק תפקיד. מה שאני מרגיש. אני עושה את מה שאני מאמין, כי ככה בחרתי להאמין. ורבי נתן אומר, ורבי נחמן אומר, שהעיקר זה האמונה בצדיקים. כי להאמין בשם זה דבר מופשט. גם הנוצרים מאמינים בשם, גם המוסלמים מאמינים בשם. זה מופשט. היסוד של האמונה היהודית זה להאמין לצדיקים. להאמין שיש צדיקים שמכירים את השם ויודעים מה רצונו, ואני מאמין להם מה שהם מספרים לי. והנה הם מספרים לי, הם מספרים לי, תקשיב, השם אוהב אותך, השם רוצה אותך. אז רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, ועל כן באמת, כל עיקר קדושת איש הישראלי, הוא על ידי התקרבות לצדיקי אמת שהם בחינת משה, שהוא כלול מכל ישראל ועומד בין שמד לרצון להעלות הנפשות מרע לטוב, משמד לרצון. יש לנו פה גם מפתח מאוד מאוד גדול, הרבה פעמים אנשים שואלים, איך אני אדע, יש הרבה צדיקים, איך אני אדע מי זה צדיק אמיתי, איך אני אדע? אז רבי נתן אומר פה פשוט, צדיקי אמת עומדים בין שמד לרצון. מה שעושה לך רצון, מה שמחזק אותך שהשם רוצה אותך, ומה שמחזק אותך שאתה גם רוצה אותו, זה צדיק אמת. ומי שמחבל לך את זה, או שזה לא צדיק אמת, או שאתה לא מבין מה שהוא אומר, בכל אופן, זה, מהדבר הזה אתה צריך להתרחק. עכשיו, הזמן הזה, שבו מתגלה, אמרנו, את רצון, נכון? את רצון, זה הזמן שבו הצדיקים מגלים את מה שהם מגלים. עכשיו, ל"ג בעומר זה ודאי את רצון, אבל איפה מופיע את רצון הזה של ל"ג בעומר? בתוך ספירת העומר. ספירת העומר, כל העניין שלה זה עת רצון. מה זה ספירת העומר? ספירת העומר זה דבר נורא מוזר, כי אנחנו במשך קרוב לחודשיים בשנה, זה המון זמן, קרוב לחודשיים בשנה, יום אחרי יום אחרי יום, אנחנו סופרים את העומר. מה זה עומר? במוצאי יום טוב ראשון של חג פסח, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו יוצאים לשדות שמסביב לירושלים, קוצרים עומר של שעורים, של שעורה, עומר זה מידה כמו קילו, לא קילו, אבל זה כמו קילו, זה מידה, ומנקים את זה, בוררים את זה, קולים את זה, ומביאים את זה קורבן לבית המקדש. לא ניכנס לסוגיית קורבנות, מה זה אומר, אבל יש נקודת מוצא. נקודת המוצא זה הקרבת העומר, ומהנקודה הזאת אנחנו סופרים כל יום, היום יום ראשון לעומר, מאז שעשינו את העומר, עבר יום אחד, יום שני, והמצווה הזאת מתקיימת גם בזמן שבית המקדש לא קיים. סופרים יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, עד שאנחנו מגיעים למתן תורה. מה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל זה מצווה מאוד מאוד מוזרה, כי בדרך כלל כשאנחנו מקיימים מצוות של דיבור, אז יש בזה כמה אופנים. אם אני לומד תורה, אז אני עכשיו עושה מצוות לימוד תורה, הנה עכשיו אני מדבר, מה אני עושה? אני עושה מצוות לימוד תורה, אתם עושים מצוות לימוד תורה. הדיבור עכשיו זה נקרא דיבור של תורה. יופי. אם בן אדם לוקח כוס מים ומברך ושותה, מה הוא עושה? הוא עושה ברכה, הוא מודה לשם. אם בן אדם פותח תהילים, אם בן אדם מוציא איזו תפילה מהלב שלו, מה הוא עושה? הוא מתפלל. אז יש כל מיני מצוות שקשורות לדיבור. תורה, ברכה, תפילה. מה זה ספירת העומר? זה לא זה, ולא זה, ולא זה. זה לא תפילה, לא מתפלל. אני סופר, 1, 2, 3, זה לא תפילה. תורה, זה לא תורה, מה שפועל, זה תורה. 1, 2, 3, זה לא תורה. אז מה אני עושה? אני סופר את הימים. מה הסיפור הזה שאני סופר את הימים? אני סופר את הימים שעברו מאז שהקרבנו את העומר, מאז שיצאנו ממצרים והקרבנו את העומר, עד ליום ה-50 של הספירה שבו נקבל את התורה. מה זה אומר הספירה הזאת? סתם לספור ימים? מה זה אומר? הספירה הזאת אומרת, המהות שלה, הנקודה שלה, בעצם זה לא תורה, זה לא תפילה, זה לא ברכה, זה רצון. כשבן אדם מחכה למשהו, סופר את הימים. מתי כבר יגיע היום הזה? מתי? נו. כמו אחד שרוצה להשתחרר מהצבא. כמו אחד שמחכה ליום החתונה. כמו, בן אדם מחכה למשהו. סופר את הימים. סופר. מתי זה יגיע? אז יוצא שיש לנו קרוב לחודשיים בשנה, בלוח שנה היהודי, מצווה של רצון. אני רוצה. לא סתם שאני רוצה. אני רוצה וגם לא מתייאש באמצע. זה לא, אני רוצה, הנה זה בא. לא, זה לא בא. זה עוד יום, ועוד שבוע, ועוד יום, ועוד שבוע, ועוד שבוע. זה לא בא. אני רוצה. ממשיך לרצות, אני לא מתייאש. ממשיך לרצות, ממשיך לספור, ממשיך לקוות. זה מצווה של רצון, שהיא גם תרגול של התמדת הרצון. אני מתמיד ברצון. וגם יש פה דבר כל כך נפלא, שרצון זה ההפך ממאמץ. זה לא בוא נהפוך את העולם ונגיע למטרה. לא. התורה אומרת לא. לא, יהודי לא מגיע למטרה עם כוח. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. מה זה ברוחי? אומרים המפרשים רצון. אני רוצה. אני לא, אני רוצה זוגיות טובה, אני רוצה חינוך ילדים, אני רוצה להרזות, אני רוצה שיהיה טוב בעבודה, אני רוצה לפרנס את המשפחה, אני רוצה ללמוד תורה, רוצה להיות שמח. רוצה, אני רוצה הרבה דברים טובים. אני רוצה. איך עושים את זה? יש כל מיני עצות ושיטות והדרכות, נכון, אבל באמת לפי התורה, העיקר זה הרצון. אתה תרצה ותרצה ותרצה, בעזרת השם גם תשתדל מה שאתה יכול, אבל הנקודה העיקרית זה הרצון. תרצה, אז תגיע. תרצה, אז תגיע. זה הסיפור. אז הנה יש לנו עכשיו, כל ימי הספירה, זה בעצמו את רצון, נכון? זה את של אימונים ברצון. עוד נקודה חשובה, מה זה נקרא לרצות את השם? מה אני רוצה? מה זה מתן תורה? אפשר לחשוב, יש מקום לחשוב שלרצות, אני רוצה להגיע למתן תורה. מה קרה במתן תורה? קרה דבר מאוד גדול, מאוד רוחני. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם, גילה תורה. אז יש מצב שבן אדם חושב, לרצות את השם זה לרצות את הרוחני. אז באמת, בהשקפה של היהדות, אין המילים גשמי, חיכוך הוא שלילי, ורוחני הוא חיובי, זה טעות. בתורה יש קדושה וטומאה, אין גשמי ורוחני. יש גשמי קדוש, אדם יושב בשבת, יום הכי קדוש, תצום, לא, בוא נעשה חמין, בוא זה, מה זה הגשמיות הזאת? זה קדושה. לא ניכנס ללמה, אבל הנה, זה קדושה. טוב, אז בוא נלך נעלה על איזה הר, ונעשה צום, נעשה מדיטציה. אם אתה עושה מדיטציה עם שמות של טומאה, שמות של עבודה זרה, זה רוחני, אבל זה טמא. מטמא אותך, מזהם אותך. זה לא מה שהשם רוצה, אתה לא תגיע למטרה שלך. אז באמת ההשקפה של התורה זה שאנחנו מחפשים קדושה, לא מחפשים רוחניות. ומה זה אומר קדושה? התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואנשי קודש תהיו לי. מה זה אנשי קודש? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים. כהנים זה כאלה שהם כאילו מחוץ לעולם הרגיל. אבל ממלכה זה דבר מאוד, זה מדינה, זה התארגנות, זה פרנסה, זה כלכלה, זה משפט. אתם תחסו את החיבור. ואנשי קודש תהיו לי. אתם תהיו קודשים אבל תהיו אנשים, תהיו בני אדם. מה זה אומר? שאנחנו מחכים למתן תורה, אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים, כמו שלפעמים יש מקום להרגיש, שכן זה מה שאני רוצה. אולי אני רוצה שיהיה לי איזה מקום רוחני בחיים, שאני אוכל לברוח אליו מכל הבלגן של החיים. יש משפחה, יש ילדים, יש פרנסה, יש בעיות, יש מחלות, יש צרות, יש כאב ראש, יש רגשות קשים. אז יש עולם רוחני יהודי. בוא נלך לשם. לא. זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, מה קורה במתן תורה? הקדוש ברוך הוא יורד אלינו בשביל לתת לנו תורה. זאת אומרת שהוא יורד אלינו בשביל לתת לנו אפשרות לפגוש אותו ולהכיר אותו ולהרגיש אותו ולהתקרב אליו בתוך החיים שלנו. זה נקרא שהוא נותן תורה. אז לרצות את התורה זה לרצות אותו למטה. לא לרצות לברוח אליו למעלה. בוא תהיה איתנו. בוא תגיד לנו את הרצון שלך בזוגיות, בהורות, באכילה, בשתייה, בלבוש, בבתים, בעסקים, במידות, ברגשות. בוא תגיד לנו מה אתה רוצה, ואז אתה תהיה איתנו, והרצון שלך יהיה איתנו למטה. אז זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לברוח אליו. רוצים אותו איתנו. בוא תעשה לנו חיים שיש טעם בחיים האלה. לא משהו מחוץ לחיים. בוא תבוא אתה לתוך החיים שלנו. וכשיש את הדבר הזה, אז כל דבר מקבל טעם. התמודדות עם יצרים וחולשות שכל אחד מאיתנו מתמודד. אז זה לא סתם בשביל להיות יותר טוב מאחרים או להראות שאני משהו. לא, זה כי ככה אני צריך לבנות את עצמי, אני צריך לנקות את עצמי, ככה אני בונה את עצמי. וזוגיות זה לא רק איזה אנוכיות משותפת, זה חברות. וגידול ילדים זה לא איזה משהו שיכבד את המשפחה או שיהיה נורא נחמד. אלא זה נשמות קדושות שאני קיבלתי בשביל לעזור להם למצוא את הדרך שלהם בחיים. ושבת וחגים זה לא איזה זמן לנוח מהעבודה, אלא זה להכניס את העומק של מעל הזמן, בתוך הזמן, לרומם את הזמן ולצאת מהשגרה ולקבל את התוכן לתוך השגרה. וכל הדבר הזה, זה החוקים של התורה. זה מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירד אלינו. אנחנו רוצים אותו פה. אנחנו רוצים להרגיש, לראות שהוא רוצה אותנו. הוא רוצה אותנו, אז הוא אומר מה הוא רוצה. אני רוצה אתכם, ואני רוצה שתעשו ככה, ואל תעשו ככה, אני רוצה שתתקרבו אליי בנקודה הזאת, ואני רוצה אתכם. אם לא היה לי רצון, לא הייתי נותן תורה. תורה זה הרצון שלי. ואיך הצדיקים עוזרים לנו? הצדיקים עוזרים לנו שהם אומרים לנו, תקשיבו, כל הנקודה שצריך להגביר אותה זה הרצון. זה קודם כל, לא יודע אם קודם כל, זה אחד מזין את השני, אמונת הרצון. תדע לך שעיקר האמונה היהודית זה שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון. יש לו רצון, הוא רוצה משהו. איזה דבר מדהים. הוא מתעניין בי. יש לו שייכות אליי. כמובן שאם אדם יתחיל להתפלצף ולחשוב, רגע, אבל איך זה יכול להיות ואיך זה מסתבר, מה פתאום, מה אחד כמוהו צריך אותי, זה, ברוך השם, אני שמח מאוד, שמח לשמוע שהוא רוצה אותי. ואני גם רוצה. כי אם הוא רוצה אותי, הפירוש שיש משמעות ויש תוכן ויש טעם לחיים שלי. החיים שלי זה לא סתם. מה שעובר עליי זה לא סתם. מה שאני עושה זה לא סתם. שני דברים, מה שעובר עליי ומה שאני עושה. מה שעובר עליי, כל דבר שעובר עליי, לא משנה מה, הדבר הכי קטן, זה לא סתם. זה משהו שמישהו שמאוד אוהב אותי ומאוד רוצה אותי יותר מכל דבר אחר, עושה כדי שאנחנו נתקרב, כדי שיהיה לנו קשר. זה, כל מה שקורה לי זה רק בגלל הדבר הזה. ומה שאני עושה, זה אותו דבר. יש דברים שאני עושה שהם יקדמו את הדבר הזה, שהם יקרבו. ויש דברים שאני לא רוצה לעשות כי זה ירחיק אותי. זה אמונת הרצון. אני מאמין שיש לו רצון, וגם ממני באופן אישי יש סיבה שאני נבראתי. ומצד שני, אני רוצה אותו. אני רוצה אותו כאן, איתי. בלעדיו לא שווה לי כלום, לא שווה לי החיים. מה זה נקרא אני רוצה אותו? אני רוצה להרגיש שאני רצוי, ויש ערך ויש טעם ויש משמעות לחיים שלי. כי אם אני לא ארגיש את זה, אז אני לא רוצה לחיות. וכל אחד מאיתנו יש לו את הנקודה הזאת, יש לו את זה כבר. האדם הולך לעבוד, אומר, טוב, תשמע, אין ברירה, צריך לעבוד, זה לא נכון. אתה תעבוד בכל דבר, אתה תקבל כל הצעת עבודה, אם יש שם דברים שקשורים לסמים, אתה גם תרצה, אפשר לעשות הרבה כסף מבלדרות של סמים. אתה רוצה? לא. למה? לא רוצה, זה לא ישר, זה לא אגון, זה פוגע. תראה, נעבוד באיזה חברה, אנחנו משווקים איזה משהו, לפעמים אנחנו קצת מעגלים פינות. כלומר, משקרים. אתה מוכן? בוא תמכור ציורים שהם רק העתק בתור ציורים מקוריים. מה אכפת לך? בן אדם חושב שזה מקורי, תעשה על זה קופה. מה אכפת לך? לא רוצה לעבוד בזה. למה? מה הבעיה? לא רוצה. לא, אבל זה פרנסה טובה, אתה יודע כמה כסף יש בזה. לא רוצה לעבוד בזה. בוא תעבוד במקום שמשקרים, בוא תעבוד במקום שמחללים שבת, בוא תעבוד במקום שמבזים בני אדם שעובדים. לא רוצה לעבוד במקום כזה. אז יוצא שאתה רוצה לעבוד, לא בגלל שאין לך ברירה, אתה חייב לעבוד. אתה רוצה לעבוד בתנאי שהעבודה הזאת תהיה עם משקל של משמעות, של קדושה, של ערך, של אמת. אחרת אתה לא רוצה לעבוד. אותו דבר בכל תחום. מה, אני רוצה זוגיות? בטח שאני רוצה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, מה אני אעשה? כן, אבל זה לא בכל מחיר. מה, עובדה שאתה אתה רוצה לבחור, אתה רוצה לדעת עם מי מדובר, עם מי תקים את החיים שלך. כן, אבל כן, אני רוצה גם יופי, אני רוצה גם חוכמה, אני רוצה גם כסף. כן, אבל אם יש יופי וחוכמה וכסף ואין אישיות אמיתית, ומדובר בבן אדם שקרן, אתה רוצה אותו? לא, אתה לא רוצה אותו. כי גם האהבה שלו תהיה שקרית, והכל יהיה שקרית. לא, אבל יש פה הרבה כסף, אז מה, מי זה מעניין? וכל אחד מאיתנו כבר נמצא במקום הזה. ואותו דבר בלגדל ילדים. לא, שיהיה ילדים, וכן, וכל אחד זה טבעי. זה טבעי, אבל איזה ילדים אתה רוצה? אם אתה יודע, חס ושלום, תדע חלילה, שהילדים שלך לא הלכו בדרך הישר, וחס ושלום יגיעו לפשע. אתה רוצה לגדל אותם? אתה רוצה לגדל ילדים כאלה? או שאתה מעדיף שלא יהיה לך ילדים? אז כמו אבותינו הקדושים שאמרו, אם זה לא ילדים קדושים, אני לא רוצה ילדים. אנחנו בדיוק באותו מקום. אם לא יהיו ילדים שיעשו משהו טוב בעולם, אני לא רוצה ילדים. ועכשיו נלך לאקסטרים של הכל. אם לא יהיה לי חיים שהקדוש ברוך הוא יהיה בהם, אני לא רוצה חיים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יהיה בהם. מה זה הקדוש ברוך הוא יהיה בהם? רצונו יהיה בהם. רצונו שזוגיות יהיה דבר קדוש. רצונו שעבודה יהיה דבר ישר. רצונו שילדים יביאו תועלת לעולם. שיביאו ברכה לעולם. שיעשו משהו טוב בעולם. אז אני רוצה את מה שהוא רוצה. ואם לא, אז אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה לקום בבוקר, אני לא רוצה לחיות בכלל. איך מחזקים את הרצון? גם את זה הצדיקים מגלים לנו. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שהחיזוק של הרצון זה שמדברים עליו ומגלים אותו. אומרים שרוצים. היום אנחנו בעולם של תוצאות. מה עשית? מה הצלחת? היהדות אומרת, מה רצית? אבל בהתמדה, לא בתור סיסמה. אני באמת, אני רוצה, ואני מנסה, אבל אני רוצה, לא, לא מתייאש. אני מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כן, זה עכשיו הדוגמה של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. עשרות שנים הקדשת להעמיד 24,000 תלמידים, ועכשיו הכל נגמר, וכולם מתו, וגם נראה שאתה אשם בזה. לא, אבל אני רוצה להעמיד תלמידים, אני לחפש חדשים. ובחדשים האלה היה רבי שמעון בר יוחאי, כן? וגם כל אחד אחר מהחדשים היה בן אדם משכמו ומעלה. אני רוצה, אני לא מתכוון להתייאש. איך אני עושה את זה? אני מגלה את הרצון. כמו שספירת העומר זה מילולית. היום יום אחד לעומר. אני סופר, אני רוצה. הנה גילוי רצון. אז אומר רבי נתן באות חף ב', וזה שכתב התנא גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך. ועל כן באמת הזהיר אדמור זל מאוד מאוד, רבי נחמן, שיזהר האדם להתגבר עצמו מאוד, שיהיה לו תמיד רצונות טובים וכיסופים חזקים, כי העיקר הוא הרצון. איך עושים את זה? וזה בעצמו שעשה קטנה לדבר לפני השם יתברך. מה התנא אומר? גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך. אך שאור שבעיסה מעכב. ריבונו של עולם, אתה יודע את הרצון שלי. לגבי ההצלחות, אתה יודע איזה בלגן יש לי בדרך. אתה יודע כמה הפרעות יש לי, אתה יודע כמה אני מבולבל ומה עובר עליי. שאור שבעיסה מעכב, יש לי הרבה מעכבים ומפרים. אבל אתה יודע מה אני רוצה, ואתה אמרת שזה הכי חשוב, אז אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני מספר לך את זה ואני מחזק את זה. רצוני לעשות רצונך. כי על ידי זה בעצמו שטען זאת לפני השם יתברך, על ידי זה המשיך על עצמו רצונות חזקים, ועל ידי זה בעצמו העיר על עצמו הערת הרצון, ולבטל השאור שבעיסה מעכב אותו מלעשות רצונו. עכשיו רבי נתן כותב, וכל זה הוא עניין השיחה בינו לבין קונו, שהזהיר אדמור זל אותנו מאוד בלי שיעור, מה שרבנו מדבר על התבודדות, כל יום להקדיש זמן, לשבת מול השם ולדבר איתו, לספר לו, לבקש, להודות, לשתוק, לשיר, לצחוק, מה שאתה רוצה, תהיה מולו, כל יום. כל עניין השיחה הזאת הוא בחינת התחזקות הרצון. רבי נתן אומר, הסיפור של ההתבודדות זה שאני עכשיו מחזק את הרצון. למה? כי הנה אני מכניס את עצמי למצב, לסיטואציה שכל המהות שלה זה, אני רוצה קשר. שזה אני בא לדבר. אפילו אם אני שותק. זה כמו בין בני זוג. כשחס ושלום מוחלט שלא מדברים, מצב באמת לא טוב. אבל אם מחליטים להיפגש ולדבר, אפילו שלא מבינים ורבים ושותקים, אבל בסוף זה יגיע לטוב. כי מפגשים, כי מדברים, כי מנסים תקשר, אז המפגש וההחלטה לשוחח היא הצהרה, אני רוצה קשר. ורבי נתן אומר, כי כל עניין השיחה הזאת הוא בחינת התחזקות הרצון, שעל ידי זה נמשך עליו הערת הפדיון העליון, וצריך להיות חזק בזה מאוד מאוד בלי שיעור. ואז, סוף כל סוף יזכה בוודאי שיהיה נמתק הכל על ידי כוח הצדיק שעוסק בפדיון הכולל. אז רבי נתן אומר, מה שקורה בהתבודדות זה גילוי רצון. תדבר, תספר, תעשה. ושוב, חוזרים לעניין של ספירת העומר. ספירת העומר, כמעט חודשיים בשנה, אנחנו מתרגלים התמדה של רצון. לא צריך שעות, לא צריך מאמצים, אבל כל יום תנקוש עוד, טק, טק, פתח, פתח. למה? כי זה בונה בך את הרצון. וזה מעצים בך את הרצון, ורבי נחמן אומר שאתה מגיע לרזולוציה של רצון מספיק, אתה תגיע למה שאתה צריך. איך זה קורה? לא בכוח, לא במכה, לא בפעם אחת, אלא על ידי התמדה יומיומית של רצון. אפילו מעט, תראו ספירת העומר, כמה זמן זה לוקח להגיד היום יום אחד בעומר? שניות. אבל אני עושה את זה כל יום. אני, לא משנה מה, אני מחר עוד פעם, מחר עוד פעם, מחר עוד פעם. עד מתי? עד מתי? עד מתי? זה לא משנה עד מתי. יש פסוק בתהילים שדוד המלך מגלה לנו את אחד מסודותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה הסוד הזה? נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא יש לו כאלה חסדים שנותן לחם לכל בשר. מה זה לחם? לחם זה מושג שמשמעותו משהו שאתה לא יכול בלעדיו, משהו בסיסי, חיוני. אתה לא יכול בלעדיו. אז הקדוש ברוך הוא, מה שאתה לא יכול בלעדיו, אני מבטיח לך שתקבל את זה. אז אנחנו מחליטים מהו הדבר שאנחנו לא יכולים בלעדיו. ואנחנו מחליטים שהדבר שאנחנו לא יכולים בלעדיו זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדושה, זה הטוב, זה האמת, זה התואר, זה המשמעות. זה האהבה, אנחנו לא רוצים לוותר על הדברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא, לא רוצים לוותר על הדבר הזה. וכשבן אדם בא וממשיך ואומר, אני חייב, אני חייב, אני רוצה, אני לא דוחף, לא בכוח, לא אמרתי שמגיע לי, אני לא בא בטענות, אבל כואב לי, אני רוצה, זה מה שאני 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 רוצה. אז רבי נתן אומר, ובסוף הצדיקים לוקחים את הדבר הזה ואת הרצונות האלה, ועם זה הם שוברים את כל הכתרוגים ואת כל הדינים והצרות שיש לבן אדם. מה שנדרש ממנו זה התמדה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני שוב חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, למי שלא היה פה. יש לנו ארגון חדש שנקרא אור פנימי ברסלב, אפשר לראות אותו באינטרנט, מי שרוצה להצטרף לקבל פרטים יכול לרשום פה. אנחנו נשמח לקבל עזרה לבנות אתר, להוציא ספרים חדשים. גם על זה יש פה אפשרות לקבל פרטים. תודה רבה לכולם.